ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף סמך. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 8 שורות מראש העמוד במשנה. לפני שנתקדם בגמרא עצמה, אנחנו רק נשים לב שהמשנה תתייחס לעניין של או הגדלה או הקטנה של נקודות בקשר לבנייה. המשנה: לא יפתח אדם לחצר השותפים פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון. אם מדובר בבתים בתוך חצר, ואחד, בית אחד עומד מול בית שני, אז כשבונים, מתכננים את הבנייה, שלא יהיה מצב של דלת, שיהיה דלת של בית אחד ממש מול דלת של בית השני, וכן בעניין חלון. היה קטן, לא יעשנו גדול. אם יש בית בחצר ויש לו חלון קטן, אסור להגדיל את החלון. אחד לא יעשנו שניים, אבל פותח הוא לרשות הרבים. אם מדובר בשני בתים שעומדים בשני צידי רשות הרבים, זה מול זה, כאן אין בעיה, אפשר פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון. היה קטן עושה אותו גדול, ואחד עושה אותו שניים. לא הרחבנו דיבור בהסבר המשנה, עכשיו נראה יותר בגמרא. מנה הנימילי, מה המקור לאסור פתיחת חלונות זה כנגד זה, או יצירת דלתות, פתח דלת זה מול זה? אמר רב יוחנן, דאמר קרא, וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו. בפסוק מתואר בלעם איך שהוא ראה את עם ישראל, והוא התפעל על ההנהגה של עם ישראל, הנהגת הצניעות של ישראל, ועל זה הוא אמר, מה טובו אוהליך ישראל. מה ראה? ראה שאין פתחי אוהליהן מכוונים זה לזה, שאי אפשר ככה להסתכל מחלון של ביתי ישירות לתוך בית השכן ממול. ובזה אנחנו משיגים רמה נאה של צניעות. רק לתקן הפסוק, ציטטתי לא נכון, מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל. אז זה נאמר על ידי בלעם שהתפעל על הצניעות של עם ישראל. נמשיך בגמרא, שקראנו את הפסוק שוייסה בלעם את עיניו וירא. מה ראה? ראה שאין פתחי עוליהם מכוונים זה לזה. אמר, ראויין הללו שתשרה עליהם שכינה. תמורת הצניעות שהם מראים, שהם חיים איתה, מגיע להם שהשכינה הקדושה ישרה ביניהם. וכמובן יש כאן מוסר אסקל לדורות, שאם חפצים אנחנו בהשראת שכינה בינינו, צריכים להקפיד על כללי הצניעות. היה קטן לא יעשנו גדול. בגמרא אנחנו רואים פס כפול שמדגיש מימרות או תגובות של רמי בר חמה ברובד ההב אמינה, מה שהוא חושב, אבל הגמרא בשני המקרים האלו יתקן אותם. וגם הדגשנו את רבה בצורת בית. שוב, הסימונים האלו רק באים להראות את הדמיון במבנה הקטעים השונים בגמרא, כדרכנו מפת התלמוד. אז המשנה אמרה שאם היה חלון קטן, אסור להרחיבו, כשמדובר בבית הממוקם בין בתים בתוך חצר. סבר רמי בר חמד המימר, בר ארבע לא נשווה בר תמניה. אם מדובר בפתח קטן, שהוא סך הכל ארבע, נגיד ארבע עמות ברוחב, אסור להפוך אותו להיות שמונה ברוחב. למה? דקשקין תמני בחצר. יש הלכה שמגיע שטח מסוים לפני הפתחים. זה ראינו בעבר במסכתנו, והסיבה לאותו שטח שמגיע לכל בעל הבית, וכשאנחנו אומרים על שטח שמגיע לו, כוונה שהשטח הזה לפני הפתח לא יהיה משותף לשאר בני החצר. זה נחשב שטח פרטי כדי להמיס ולפרק החמור ממסעו כשהוא מגיע לפתח ביתו של כל אחד ואחד. אז אם לאדם יש פתח שמידותיו ארבע, ואתה בא להרחיב אותו לשמונה, ואנחנו יודעים שלפני הפתח לכיוון החצר, לעומק החצר, אתה מקבל 400, אז במקום פתח שהיה מקודם 4, הפתח והשטח לפניו שה4 על 4, עכשיו זה יהיה, אם אתה מרחיב את הפתח, אתה מקבל 4 על 8, וזה על חשבון שאר דיירי החצר. אז זה מה שרמי בר חמה חשב שעומד מאחורי איסור המשנה, שאם היה פתח קטן לא יעשינו גדול. באותו שיקול, אבל בר תאותי, אם היה פתח שסך הכל היה רק שתי עמות, ופתח כזה אמנם הוא פתח קטן, אבל הוא מקבל שטח ארבע על ארבע בחצר. אז אם היה פתח ששתי עמות, אפשר לשוויה בר ארבע שפיר דמי, להפוך אותו להיות ארבע עמות ברוחב. זה לא יהיה על חשבון דיירי החצר, כי כבר היה לו ארבע על ארבע לפני כן. זה חשיבת, זה מחשבת רמי בר חמה. למרות שהמשנה אמרה קטן לא יעשינו גדול, אם זה לא יהיה על חשבון השטח שהוא מקבל, הוא כן יכול להפוך קטן להיות יותר גדול. אמר לי רבה, רבה עונה שזה לא השיקול שעומד מאחורי דין המשנה. מצי אמר לי, השכן ממול יכול להגיד, אנשים, אנשי החצר יכולים להגיד לאותו אדם שמעלה על דעתו להרחיב את פתחו, לא אדוני, בפתחה זוטרה מצינה להצטנוי מנך. כשהיה לך הפתח הקודם זוטרה, זוטרה הכוונה קטן, אותו פתח ראשוני, אם נקבל את הדוגמה של רמי בר חמה, הפתח של שתי עמות, יכולנו להצטנוי מנך, ללכת לצדדים שאתה לא תוכל לראות אותנו דרך הפתח. אבל בפתח רבה, כשאתה תרחיב את הפתח, רבה כוונה פתח גדול, לא מצינה להצטנוי מנך, זה יהיה יותר קשה להצטנע ממך, ולכן גם שתיים להפוך אותו לארבע לא מקובל עלינו. אז הם יכולים להתנגד גם בזה. אז הדין של המשנה קטן לא יעשינו גדול תקף גם בדוגמה השנייה של רמי בר חמה. אחד לא יעשינו שניים. אם היה פתח אחד, אסור לפי המשנה להפוך אותו, לחצות אותו לשניים. סבר רמי בר חמה למימר, שוב אותו שיקול שהוא העלה לפני כן, עניין של של השטח שמקבלים בפני פתח. אז רמי בחמה הוא היה בדעה בר ארבעי לא לשב יתרי בני טרתי טרתי, שמה שהמשנה רוצה לאסור זה אדם שהיה מקודם פתח של ארבע עמות, אסור לו להפוך אותו לשני פתחים כל אחד שניים, למרות שמבחינת הרחבת בשיעור במידות הוא לא מוסיף, במקום פתח אחד של ארבע הוא הופך את הכניסה לביתו לשני פתחים שניים שניים. זה מה שהוא חשב שעשו דקשקי תמני בחצר. מה עוד פעם, כמו שאמרנו מקודם, פתח שרוחבו ארבע אמות, כמה הוא מקבל ברצפת החצר, בשטח החצר עבור עצמו, ארבע על ארבע. אם הוא הופך את הפתח אחד לשניים של שני פתחים צרים שניים שניים, אבל בפני כל אחד הוא מקבל ארבע על ארבע, אז שני פתחים הוא יקבל, אז שמונה אמות, אז החשבון של דיירי החצר, זה יהיה אסור. אבל בעל תמני לשווי בני ארבעי ארבעי שווי דמי, אבל אם היה לו פתח אחד של שמונה אמות שכבר יש לו שטח של שמונה על ארבע, ארבע כוונה מי בעומק החצר מהבית כיוון פנים, כיוון החצר, אז יש לו כבר שמונה על ארבע, להפוך את זה לשניים כל אחד ארבע על ארבע זה לא בעיה, חושב רמי בר חמה, כי הוא לא מוסיף לעצמו שטח בשינוי כזה. אמר לי רבה, אבל אומר לא, זה לא כזה, לא כוונת המשנה. גם בדוגמה השנייה שבעיה שמונה להפוך אותו לארבע ארבע אסור. מצי אמר לי, השכן יכול להגיד, מאנשי החצר יכולים להגיד לו, בחד פתחה מצין אצלו מנח, שהיה לך פתח אחד שהוא פתוח, אנחנו יודעים לשמוע על עצמנו, סגור, רואים שהדלת סגור, אז אנחנו יכולים לשחרר את עצמנו קצת. אבל מה, בתרי לא מצין אצלנו מנח, אבל אם יש לך שניים, אחד פתוח, אחד סגור, אנחנו, זה יותר קשה לנו לעקוב אחרי הפתחים שלך, ולכן אנחנו מתנגדים. ברבנו גרשום למטה מציע מלא בחד פתחה מצין הצדוי מנח, שאני משתמש, אני פועל בחצר כשהוא נעול, כשהפתח האחד שלך נעול, אז אני, כפי שאמרנו מקודם, זה יותר קל לעקוב אחרי מצב הפתח אם מדובר בפתח אחד. בדרי פתחי לא מצין הצדוי שכשהאחד נעול השני פתוח, אז זה מגביל אותי, אומר אומרים שער דיירי החצר. חוזרים לגמרא, אולי לפני כן בואו נסתכל רק עוד ברשב"ם. דיבור המתחיל בחד פתחה מצין אצטלוי כשהוא נעוד, יכולני להשתמש בחצר, אינמי להשתמש שלו כנגדו, אבל בשני פתחים לא מצין אצטלוי כל כך, אפילו אם האחד נעוד השני יהיה פתוח. טוב, עכשיו נחזור לגמרא. אבל פותח הוא לרשות הרבים פתח כנגד פתח. מה עם הטענה מקודם שאחד יכול להסתכל ישירות לתוך ביתו של השני? פה, מאחר שזה מדובר בשני צידי רשות הרבים, תהיה מלא אותו ראשון שאולי יבוא עליו הטענות מהשני, אומר, הוא עונה לו, סוף סוף הבית הצטנוע מבני רשות הרבים. אתה בכל מקרה, אפילו אם אני לא הייתי ממולך, אבל הרבים עוברים, זה כביש סואן, הרבה אנשים עוברים, בכל מקרה היית צריך להצטנע מהם, אז זה שאני גם נמצא ממול, זה לא מוסיף הכבדה עליך. יש לנו משנה, ואנחנו נראה, כפי הנושא שיש לנו בשוליים ממול, יש בצד, יש כתבנו מחלוקת תנאים בעניין עשיית חלב תחת רשות הרבים. המשנה, אגב, זה נושא שראינו בעבר הרחוק. אין עושין חלל תחת רשות הרבים, בורות, שיחין ומורות. כל אלו הם סוגים שונים של חפירות. רבי אלעזר מתיר כדי שתי עגלה מהלכת וטעונה אבנים. אם החלל שרוצים להחפור, הוא לא יחליש את רשות הרבים לעת עתה, ודהיינו שעכשיו, אחרי שאני חופר מתחתיו, עדיין עגלה כבדה, זאת אומרת עגלה עמוסה עם אבנים, יכולה לעבור, אין בעיה, אפשר לחפור. אבל התנא קמא בכל זאת הוא אוסר. אנחנו נראה בגמרא למה הוא בכל זאת אוסר. אין מוצאים זיזין וגזוסתרעות לרשות הרבים, כל מיני בליטות מקיר הבית שעומד סמוך לרשות הבים, עשו להוציא קורות או מרפסאות שיבלטו לרשות הרבים. אלא אם רצה, אם אותו בעל הבית בכל זאת רוצה שיהיה משהו בולט מקיר ביתו, אז כונס לתוך שלו, הוא במקום לבנות על גבול רשות רבים, סמוך ממש רשות רבים, שייכנס פנימה לשטח שלו, יבנה שם את הבית. אז מה שעומד, השטח שעומד לפני ביתו זה באמת שלו, זה שטח פרטי, הוא מוציא, ושם הוא יכול לבנות הזיזים וגזוז דרעות. לקח חצר ובא זיזים וגזוז דרעות, הרי זו בחזקתה. אדם קנה בית ש בוא נגיד הוא נראה כעת שהוא סמוך לרשות הרבים, אבל הוא אותו בית יש זיזים וגזוז דרעות שבולטות החוצה. במצב כזה אותו לקוח לא צריך להרוס את הזיזים, הוא יכול לסמוך על כך ש היה איזושהי סידור או איזשהו הסבר איך שהגזוזות אלו נוצרו בהתר, אז הרי זו בחזקתה, הכוונה הוא לא צריך לשנות. ואנחנו נסתכל מיד ברשב"ם, חמש שורות מסוף העמוד, הרי זו בחזקתה, דטענינן, אנחנו טוענים, הבידים טוענים ללוקח, לטובתו, ואומרים, אמר, יכול להיות שבעבר, איך נבנה הבית הזה, כונס לתוך שלא היה. זאת אומרת, השטח שנראה כעת רשות רבים, זה לא תמיד היה של רשות רבים, זה שטח שהיה פרטי, וביתו היה יכול להיבנות אפילו יותר לכיוון רשות רבים. מה שרואים עכשיו, זה בגלל שהוא בעבר שבנו את הבית, אותו בעל הבית הקודם שמכר לו את זה, הוא כנס לתוך שלו, הוא בנה ביתו, ואז הוציא את הגזוז דרעות, ועם הזמן רשות רבים פלשו וניצלו את השטח הזה, ולכן זה רק נראה רשות רבים. אבל המוכרה לו שהוציא הזיזים, הוא היה צריך להביא עדים שכנס לתוך שלו, או שיתון שני חזקה, שני כוונה שנים של חזקה החזקתי וכנסתי לתוך שלי, תאבי לה חזקה שיש עם הטענה. אבל לוקח לא צריך למתלמידי, אלא כך לקח נראה, ואין צריך לטעון איך הוציא המוכר את הזיזים לחוץ לשוד רבים. טוענים ליורש וטוענים לוקח, זה כלל חוקי פה, חוקתי, שביתים טוענים לטובת יורש. אנחנו לא הזכרנו פה יורש, אבל באופן כלי לא מצפים מיורש לדעת את הרקע איך נוצאו דברים, כך הוא ירש את זה. וגם אצל לוקח, הלוקח לא צריך לטעון את הטענות איך נוצר הזיזין וגזוסתרעות. עכשיו הגמרא, למה החכמים בתנא קמא שבמשנה מחמיר לא לחפור תחת רשות הרבים, בורות שיכון מרות, לא לעשות חלה תחת רשות הרבים, אפילו אם זה לא פוגע באופן מיידי על התנועה שמעליהם על רשות הרבים? ורבנן, למה מחמירים? תשובה, זימנן דמפחית ולאו הדתי. ראינו את זה בעבר, שיכול להיות שאומנם יש חלל עכשיו, אבל עם הזמן זה מטליע, והשכבה מלמעלה עד לתוך החלל נהיה דק יותר ויותר. אף אחד לא שם לב, הרי זה תת קרקעי, ועם הזמן הכל יקרוס. אז אל תתחילו לחפור תחת רשות הרבים. אין מוציאים זיזין וגזוז פרעות וכו'. יש פה סימון, ובצד תחת הכותרת מבנה אנחנו אומרים שאנחנו מדגישים פה שני רבנים, פה רבי עמי, שלוש שעות מהסוף רבי ענאי. אנחנו נראה קשר בין דמיון או קשר בין המקרים. יש גם סימון פס כפול, ההוא גברה שמצבו היה דומה לשל הרבנים. אנחנו נראה מה הכוונה, שכמובן שניכנס לגמרא. עוד סימון, יש סימון הרגש, הוא בבלי זיז, זה הסימון הראשון, שתי שורות מהסוף אילן. מטרת הסימונים בשני המעשים הללו היא להבליט הדמיון במבנה. אפילו לך יש לציין שבמעשה הראשון הרב רבי עמי לא היה במצב בעייתי, מה שאין כן במצבו של רבי ינאי במעשה השני. הגמרא, רבי עמי הווה לזיזה, זיז, דהווה נפיק למבואה. במקום רשות רבים, פה מדובר על מבוי. היה לו קורה שבלט מקיר ביתו לכיוון המבוי, לתוך מבוי, והוא גברה נמי הווה לזיזה דהווה מפיק. אבל תשימו לב להבדל, לרשות הרבים. אנחנו ראינו במשנה שזיז שבולט לרשות הרבים זה בעיה. עתה לקמי דרבי עמי אמני זיל קוץ, המקרה של אותו ההוא גברה בא לתשומת ליבו של רבי עמי, והוא הגיב, תקצץ, תוריד את הזיז שלך שבולט לרשות הרבים. אולי לא הזכרנו עכשיו, אבל לא מזמן כן הזכרנו, זיזין הבולטים לרשות הרבים יכולים להיות מפגע. אנשים עוברים וידפקו את הראש שלהם, או אם הוא רוכב על גמל, הוא יפגע, הוא ייפגע מהזיז הזה. אז רב עמי אומר, הזיז שלך בולט לרשות הרבים זיל קוץ. אמר לה, אז אותו בן אדם עבר מור נמי איטלי, יש לה גם כן זיז. אמר לה, דידי למבואה מפיק, בני מבואה מחנה גבי. אצלי, זיז בולט למבוי. מבוי זה שטח, זה כפיש, בוא נגיד, כפיש לא מוצא, כל הדיירים מכים אחד את השני, זה שטח פרטי יחסית. ויחסית הכוונה זה שטח ששייך למספר אנשים מצומצמים, והם מוכלים שמוכלים לי שאני אשאיר את הזיז כמו שהוא. תדעך, אבל הזיז זה שלך לרשות הרבים, מה פיק? מה מאכיל גבך? מי מוכל לך להשאיר שם את הזיז? זה מדובר רשות הרבים, זה כל כל אנשי העיר ואפילו יותר. אז אין, אי אפשר להצביע מי מוכן. רבי ינאי אבי לי אילן הנוטה לרשות הרבים. זה גם נושא בעייתי, גם למדנו על זה בעבר. אין צורך כל כך להיכנס לפרטים מה בדיוק הבעיה, אבל אילן שנוטה לרשות הרבים הוא נחשב מפגע. הוא גברה דאבי לינה מאילן הנוטה לרשות הרבים. אז היא כאן שניים שאותו מצב, רבי ינאי אילנו היה נוטה לרשות הרבים, וגם אותו גברה עתו בני רשות הרבים, אבל כמה כפי עלי הציבור בא וטענו נגד אותו ההוא גברה שנופיו, שנופי האילן שלו מזיקים לגמל ורוחבו, הרי ענפים צומחים, בולטים לכיוון רשות הרבים. עובר שם אדם רוכב על גמל, הוא די גבוה, הוא הוא ייכנס, ידפק את ראשו בענפים. עד לקמי דרב ינאי. אז העניין הזה בא לרב ינאי לפסוק מה יהיה, מה הוא גבר לעשות. אמר לי, רב ינאי אמר לאילו שבאו להתלונן, או לאותו גברה שבא להתייעץ, אומר, זיר העידנה ותל מחר, תלך היום ותבוא מחר. מה בטח ניחשתם מה רצה רב ינאי בזה? הוא רצה להרוויח קצת זמן. מה? כי גם אצלו היה אותו בעיה. בלילה שלח את קציי להוא דידוי. באותו לילה הוא, רב ינאי שלח בן אדם לקצץ את הענפים של אילנור, שגם היו בולטים לזוד רבים. למחר אתה לקמי, מחר אותו, ההוא גברה שהתלוננו עליו, בא, כמו שאמרנו שהוא בא למוחה לרב ינאי, אמר לי, רב ינאי אומר, הנה יש לי פסק, זיו קוץ, אתה חייב לקצץ את הענפים. אמר לי, אמר נעמי יתלי, יש לך גם כן. אמר לי, זיו חזי, תלך, תראה, אי קוץ תדי, קוץ תדח, אי לא קוץ תדי, לא תקוצת. אם שלי קצוץ, אתה תקצץ. אם שלי ענפים עדיין משוחחים על רשות הרבים, אם שלי לא קצוץ, גם אתה אל תקוץ. וכמובן אותו בן אדם שם לב שאצל רב ינאי כבר אין ענפים, אז הוא היה נאלץ גם כן לקצץ. מעיקרה מי סבר ולבסוף מי סבר. מה היה שיקוליו של רבי ינאי בהתחלה שיהיה לו אילן הנוטה לרשות רבים? ומה גרם לשינוי דעתו? תשובה, מי קרא סבר ניחל לרשות רבים דיאת ובתולי? הוא חשב לתומו שזה זה נוח, זה לסביות רצונם של בני רשות רבים שיש להם אמצעי הצללה מהענפים האלו. כיוון דחזה דקמה עקבי, שהוא הבין עכשיו יש פה רק נקודה שהרשב"ם מוסיף בשורה שנייה מראש העמוד. כיוון דחזה דקמה עקבי, הבין שבשביל כבודו שותקים על שלו. רב ינאי כששמע את התלונות הוא חשב לעצמו, אז למה באים על הבן אדם הזה בטענה ולא עליי? אז הם שתקו על זה של רב ינאי בגלל כבודו. זה לא נעים להתלונן נגד רב העיר, אדם גדול. אז כשהוא הבין שגם על שלו הם בעצם מתלוננים, שדר קצה, הוא שלח לקצץ את ענפיו. אז שוב פעם, בהתחלה הוא חשב שזה לטובת בני רשותם, אחר כך הוא שם לב שזה מפריע להם, אז הוא קצץ. ולי מלא, שואת הגמרא, ולי מלא, למה שרב ינאי לא יגיד אותו בן אדם, זיר קוץ תדח, ודאי קוץ תדי, תשמע, קודם תקצץ את שלך ואחר כך אני אטפל בשלי. תשובה, משום דריש לקיש. יש כלל שריש לקיש פרסם, תאמר, יש פסוק שכתוב שם התקוששו וקושו. בלי להיכנס לתרגום מילולי על המילים האלו, אבל ריש לקיש דרש מהמילים קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים. קודם לפני שאתה מטיל ביקורת על אחרים, תבדוק שאצלך הכל מסודר. אבל אם רצה כונס אותו שלא מוציא, אם בא לו כינס, כוונה לתוך שלו, ולא הוציא, מהו שיחזור ויוציא? אנחנו נסכם קודם ברשב"ם בשורה הראשונה בקצרות. היא באה לו, כינס לתוך שלו ולא הוציא עכשיו זיזין, מהו שיחזור ויוציא לאחר זמן? מי אמרינן דוויתרה לפני רשות רבים ועבד כוחו או לא? יש בצד, יש לנו מבנה שנושא וגם מבנה שמתייחס למספרים הרומאים שיש לנו בגמרא. שני גרסאות במחלוקת, אנחנו קוראים במה שיש לנו בשוליים, שתי גרסאות במחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן במקרה שאדם כינס. מה הם זכויותיו בהמשך? מספר רומאי אחד, כינס ולא הוציא גזוסתרה, מהו לחזור ולהוציא? כינס, מהו להחזיר הטלים למקומה? עכשיו הגמרא, איבא אלוהו, קראנו, נקרא עוד פעם, איבא אלוהו, כינס ולא הוציא, מהו שיחזור ויוציא? רבי יוחנן אמר, כינס מוציא. אם הוא כינס לתור שלו, נכון, הוא לא הוציא גזוסתרות מיד, אבל עם הזמן הוא עדיין, בוא נגיד, שמור לו הזכות להוציא. ריש לקיש אמר, כינס אינו מוציא. למה? טוב, הרשב"ם אומר, כעס רק עדיין לא יוציא עוד, זיזין דעבד כוחו. הוא איבד את הזכות שלו, אם הוא לא עשה כך מיד. עמלי רבי יעקב לרבי יומיו בתחליפה, אז ברא לך, יש לי מה כאילו להסביר ולהתייחס למה ששמענו. להוציא כולם לא פליגי דמוציא, לא כמו הגרסה הראשונה שהמחלוקת אם הוא יכול לאחר זמן להוציא. כולם לא פליגי, גם ריש לקיש יסכים שאם הוא לא ניצל את ההזדמנות מיד, יכול אחר כך להוציא גזוסתרות. כי פליגי להחזיר קטלין למקומן, סיפור אחר לגמרי. הוא בנה את ביתו בצורה כזאת שהוא נכנס פנים מגרשו, ושאיר בפני ביתו שטח שנגיד רשום בטאבו שלו, אבל הוא השאיר את זה כך, ועם הזמן אחר זמן הוא אמר, כאילו, למה לי להשאיר את זה ריק? אני אבנה קיר צמוד לרשות הרבים, איפה שיכולתי בהתחלה. ואיפכה איתמר, מבחינת הדעות רבי יוחנן וריש לקיש דווקא הפוך נאמר. רבי יוחנן אמר אינו מחזיר, ריש לקיש אמר מחזיר. רבי יוחנן אמר אינו מחזיר משום דרב יהודה, למה עם הזמן אתה לא יכול, כאילו אחר זמן לא יכול לבנות צמוד לרשות הרבים? כי מה קרה עם הזמן? כפי שהסברנו מקודם, בני רשות הרבים גלשו ו הפכו את החצר הקדמי של אותו אדם, הפכו את זה למקום דריסת רגלם, ולכן יש הדין של רבי יהודה, דאמר רבי יהודה, מיצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו. מיצר, נגיד שביל שרשות רבים השתמשו בו בהתר, אסור עם הזמן לקלקלו. וגם פה הם החזיקו באותו שטח שבו הוא כינס מקודם, ושגיש אמר מחזיר, אפשר להחזיר ולבנות צמוד לרשות הרבים. הני מילי, מה שרב יהודה אמר שעשו מסר שעשו רבים עשו לקלקלו, מתי זה תקף? היכה דלקה רווחה, זה אם אתה תגרום לכך שלא יהיה מקום מרווח לרשות, לבני רשות הרבים לעבור. אחה, אם הבן אדם הזה יחזיר את כתליו, לאן הוא יחזיר אותם? הוא יחזיר אותם לרשות הרבים שהיה קיים מזמן, שהיה קיים כל הזמן, אותו רשות הרבים מקורי. העיקר רווחה, יש עדיין, יש את הרווח, יש את המרחב של אותו רשות הרבים שהיה כל הזמן. ולכן זה שהוא יחזיר את כתליו לקצה מגרשו, זה לא פוגע במרחב, במרווח של בני רשות הרבים. ואפשר לראות ברשב"ם, הוא כותב סתם רשות הרבים, וזה הוא מתייחס פה לרשות הרבים שהיה מקודם, מרווח הוא. וכך חצר ובא זיזין וגזוס רעות, הרי היא בחזקת ה... ואנחנו קראנו את הרשב"ם על המשנה בעניין הזה. אמר רב עונה, נפלה, חוזר ובונה אותה. אותו בית עם גזוסטרות שהיו בשעה שאותו לקוח קנה את הבית. והסברנו שאנחנו טוענים לטובת אותו לוקח שהגזוסטרות האלו נבנו באתר. עכשיו הבית נפל והוא רוצה לבנות אותו מחדש עם הזיזים כמו שהיה בשעה שהוא קנה אותה. מה רב הונא אומר? מותר. מטבעי, אנחנו כאן נביא מקור. במקור הזה אין התייחסות לזיזין וגזוסטרות, אבל המכנה המשותף בין ענייננו למקור הזה יהיה בית שנופל, ויהיה פה הגבלה בבנייתו מחדש. אז בניגוד לרב הונא שאומר אין בעיה, חוזר ובונה, פה במקור הזה, אגב, אפשר רק לדלג כמה שעות, תראו את הקבקוף, כתוב, הבלקנו את הביטוי, אינו חוזר ובונה אותה. ומכאן, הקושה רב הונא. מה באמת, מה הנושא של המקור הזה? הנושא הוא טיפוח בית על ידי סיוד, ומניעה מכך בגלל אבל על חורבן בית המקדש. אין בית המקדש, אנחנו צריכים להראות להראות בהנהגתנו רגישות לכך שהיה חורבן, ולכן אנחנו נמנעים מכל מיני דברים. אנחנו נראה הרחבה בנושא הזה בהמשך הגמרא, אבל בינתיים כתוב פה אין מסיידים ואין מקיירים ואין מפייחים בזמן הזה. אם נסתכל ברשי, אין מסיידין בית משום עבר בית המקדש. הסיד הוא לבן, הוא בוהק, הוא יפה, אז לא עושים את זה. ואין מקיירים, מה זה? צורות שצר בסיד. ויש מפרשים מה הרשב"ם אומר, דהיינו נמי סיוד, אלא שהקיור לבן יותר. הביטוי מקיירים זה קיור, הוא עוד יותר בוהק. מפייחים, הרשב"א אומר, צורות של מיני צבעונים. כל אלו הם מייפים את הבית, ובגלל החורבן בית מקדשנו, יש להימנע מזה. נמשיך בגמרא. לקח חצר מסוידת, מקוירת, מפויחת, הרי זו בחזקתה. נפלה, אינו חוזר ובונה אותה. אם קנית את זה עם הדברים האלו, אפשר להשאיר אותם ככה. אבל אם זה נפל, אל תחזור לסייד ולקייר וכו'. אז רואים פה שאחרי שזה נפל, לא להחזיר למצבו הקודם. אז איך אבונה אומר שאפשר? תשובה, איסור השני. יש תחומים שונים בהלכה, תחום של ממונות ותחום של איסור והתר. איסור, התחום של ממונות זה כולל את התחום של נזיקים. עניין הגזוסרות זה לא קשור לזכר לחורבן. עניין של גזוסרות זה עניין של הזק לבני רשות רבים. בדיני ממונות אפשר להקל עם ההסברים שאנחנו נתנו, אבל בתחום האיסור וההתר, כמו דאגה לחורבן בית המקדש, לזכר לחורבן, כאן צריכים התייחסות שונה, וכאן אנחנו מחמירים. תנו רבנן, לא יסוד אדם את ביתו בסיד. אנחנו ממשיכים עם הנושא הזה של דברים או הנהגות עקב חורבן הבית. ובצד, יש לנו נושא בשוליים בצד אחד, זכר לחורבן. שניים, הצעת הפרושים שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין אחרי החורבן. אז הברייתא אומרת, לא יעשו לאדם את ביתו בסיד, ואם יראה בו חול או תבן מותר. החומרים האלו הם מכהים, הם את הלבנונית, את הבוהק של הסיד. אז לכן אתה מוריד את הליבון של הלבנונית, רמת הליבון של הסיד, זה בסדר. רבי יהודה אומר, עירב בו חול, הרי זה טרקסי ואסור. אז הוא אוסר, גם אם אתה מערב בסיד את החול, זה אסור. תבן מותר. רשב"א אומר, טרקסי בניין חזק וטוב, ואף על פי שמשחיר קצת, אסור. תנו רבנן, כשחרב הבית בשנייה, רבו פרושים בישראל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין. אחרי חורבן בית השני, בית המקדש השני, היה קבוצה של אנשים, אנשים צדיקים, שמטעמי אבילות העלו על דעתם שכבר לא ראוי לאכול בשר ולא לשתות יין. אנחנו נראה בהמשך, השיקול שלהם הרי פעם הקריבו קורבנות של בשר ועשו ניסוח היין על המזבח, ואם אין בבית המקדש כבר הדברים האלו, גם לנו ראוי שלא יהיו. נתפר להם רבי יהושע. יהושע התחבר אליהם, התייחס אליהם, אמר להם, בניים ובני מה, אי אתם אוכלים בשר ואין אתם שותים יין? אמרו לו, נאכל בשר שממנו מקריבים על גבי המזבח ועכשיו בתים, נשתה יין שמנסחים על גבי המזבח ועכשיו בתים. אמר להם רבי יהושע, ענה להם, אם כן, אז יש פה אצלנו בגמרות המסומנות פס כפול, אתם יכולים לראות מיד, הוא מדגיש לחם, פירות, מים, כל הדברים האלו לשיטתכם גם יש סיבה למנע מהם. איזה חיים יהיו אם אדם לא יכול לאכול לחם ולא לשתות מים? אמר להם, אם כן לחם לא נאכל שכבר בטלו מנחות. אז הם ענו, אפשר בפירות. אז הוא אומר, לא, פירות לא נאכל שכבר בטלו ביקורים. ביקורים הרי זה משיבת המינים שבו נשתבחה ארץ ישראל, והביאו את זה לבית המקדש, אחר כך נותנים לכהנים, ואין, יש חורבן, אז בואו לא נאכל פירות. אז הם ענו, אפשר בפירות אחרים, אז נאכל תפוזים, תפוחי עץ, מהם לא הביאו ביקורים. אוקיי, מים לא נשתה שכבר בטל ניזוך המים, זה אדם לא יכול להחזיק מעמד בלי מים. שתקו. אמר להם, בניי, בואו ואומר לכם, רבי יהושע אומר, תשמעו, שלא לטבל כל עיקר אי אפשר שכבר נגזרה גזרה. יש ברשב"ם שכבר נגזרה גזרה חורבן ונתחייבנו לטבל, דכתיב סיסו אתה מסוס כל המתאבלים עליה. אז היה מן השמיים גזירת חורבן בית המקדש, וכפי שרשב"ם מוסיף, יש חיוב לטבל, אז אי אפשר לטלם לגמרי. ולטבל יותר מדי אי אפשר, שאין גוזרים גזירה על הציבור, אלא אם כן רוב ציבור יכולים לעמוד בה, תכתיב. וכאן יש המקור לכלל המפורסם הזה, וכעת הגזירה גם לא לשתות מים, זה בהחלט גזירה שרוב הציבור לא יכולים לעמוד בה. אז מה נאמר בפסוק? במהרה אתם נערים ואותי אתם קובעים הגוי כולו. כדי להבין המקור הזה, בוא נפנה לרשב"ם. במהרה אתם נערים, קיבלתם עליכם בגזירת ארור להביא המעשר לבית האוסר. הכוונה שאם אדם לא יביא מעשר, אז הוא יקבל קללה. כדכתיב במלאכי, הביאו את כל המעשר וכו', ואף על פי כן, ואותי אתם קובעים, אתם גוזלים את המעשר ואת התרומה, כדכתיב האטם, ואמרתם, במה כוונוך המעשר והתרומה? הגוי כולו. כלומר, רשב"א ממשיך, וכל הקהל כולו קיבלו את הגזרה. ומסתמה, אם לא היו כולן יכולים לעמוד בה, לא היו מסכימים. ורובן ככולן. אנחנו אומרים רוב הציבור, זה ביטוי לכל הציבור. אלמה, לא חשיב הגזרה, אלא אם כן רובן יכולים לעמוד בה. אז הם, כמו שראינו, הם קיבלו עליהם להביא את מעשרות מכל מיני דברים שצומחים, וברגע שהפסיקו, אז הם ראויים לקבל על זה הכללה, כפי שראינו. ולמה זה? כי בהתחלה, כשקיבלו עליהם להפריש את התרומות ומעשרות מכל הצומח, היה קבלה ידי הגוי כולו, כל הציבור קיבלו. אז לכן זה תקף גם פה. מתי גוזרים גזירה? אם זה דומה לאותו מקרה שקראנו על הרשב"ם. אבל אם רוב הציבור לא יכולים לקבל את זה מראש, אז זה לא תקף. אז מה שאתם מציעים זה מעבר ליכולות של הציבור. אז אנחנו נמשיך בגמרא עם דבריו של רבי יהושע. אלא כך אמרו חכמים, סד אדם את ביתו בסיד ומשייר בו דבר מועט. יש קטעים פה בגמרות המסומנות בסוגריים. הקטעים האלו זה בעצם פירוש הגמרא לנאמר, ואחריהם כל פעם זה המשך המקור התנאי, הברייתא. אז עם הידיעה הזאת אנחנו נקרא את זה בצורה ישירה. רבי יהושע אומר שנכון, אפשר לסוד את הבית, אבל להשאיר דבר מועט לא, בלי סיד, בלי שיהיה מסויד. וכמה, אמר רב יוסף, אמה על אמה, כאילו בקירות של הבית תשאיר מקום אחד שהמידות שלו, שאותו מקום, אמה על אמה, אמר רב חיסדא, כנגד הפתח. אז אתה נכנס לבית, מיד ממולך יהיה, כפי מה שרבי יהושע אומר, שיהיה מקום בקיר שהוא לא מסויד. אמה על אמה. נמשיך. עושה אדם כל צורכי סעודה ומשאר דבר מועט. מה נחשב דבר מועט? שאם אתה מכין סעודה שלמה, תשאיר דבר מבחוץ, כוונה אל תכין. אמר פאבא קסה דה הרסנה, זה מאכל של דגים, דגים מטוגנים בשמנן עם סולת. אז אם אתה מכין סעודה שלמה, אל תוסיף את הקסה דה הרסנה, והחיסרון שלו הוא סממן או סימן של אבלות שלנו על זה שנחרב בית המקדש. עושה אישה כל תכשיטיה, כל האיפור, כל התכשיטים, ומשיירת דבר מועט. אבל זה שאם היא מתאפרת לגמרי, שתחסיר את זה. מה זה דבר מועט? אמריו בת צדעה. והרשב"ם מסביר, מביא לשון לועזי, וגם שרגילה לסוד שם צידי הראש ולהשאיר וגורם להסרת שערן. נמשיך בגמרא. שנאמר זה פסוק שמובא על כל מה שהזכרנו בעניין זיכרון לחורבן בית המקדש. אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי. והמשך הפסוק הבאנו בצד, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. מהי, אומרת הגמרא, מהי על ראש שמחתי? אמר יצחק, זה אפר מקלה שבראש חתנים.
שבזמן חתונה יש לפזר קצת אפר, אפר משריפה בתנור, אפר קירה, כפי שמובא ברשב"ם, בניגוד לאפר פרה אדומה. אז אפר מקלה זה אפר שאספת משריפה, ושמים את זה על ראש חתן. זמן של חתונה, הרי זה שמחתנו, כמו שאמרנו, וזה הזדמנות לזכור את ירושלים, זה על ידי האפר הזה. אמר לי רב פאבל אביי, איך המנח לה אמרת תשים את זה על ראש החתן, איפה בדיוק? במקום תפילין, שנאמר איפה? באותו מקום שבראש שראוי להניח שם התפילין, שנאמר לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר. פאר זה רמז לתפילין, ורואים שבאותו מקום של הפאר שמה יש האפר. וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, שנאמר שמחו את ירושלים. ראינו שמחו את ירושלים את כל המתאבלים בה. זאת אומרת, ומי שמתאבל על ירושלים הוא זוכה ורואה בשמחתה. יש מפרשים שמתייחסים לכך שהפסוק הוא בלשון הווה, וזה בעצמה דרשה מעניינת, שמי שמתאבל על ירושלים הוא כבר, אפילו לפני בניינה מחדש, הוא כבר יכול לראות השמחה בכך שירושלים לא נשכח מאיתנו. הרי יש הרבה תרבויות אחרות שבכלל שכחו את עברם, אם הם בכלל קיימים. עצם זה שיש לנו המשכיות למרות החורבן, זה עצמו נקרא לזה קרן אור וסיבה להיות מרוצים עם כל החשיכה של החורבן. תניה, אמר רבי ישמעאל בן אלישע, התגשנו עם צורת בית המילה מיום, וכתבנו בצד מיום שתקופות קשות שהיו לעם ישראל. אז בגמרא אמר רבי ישמעאל בן אלישע, מיום שחרב בית המקדש דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לאכול בשר ולא לשתות יין. דין הוא כוונה ההיגיון, נגיד ההיגיון הקר היה אומר לנו ככה, לא לשתות יין ולא לאכול בשר, אלא אין גוזרים גזירה על הציבור אלא אם כן רוב ציבור יכולים לעמוד בה. מה, למנוע מהציבור בשר ויין זה כבר יותר מדי, הם לא יכולים לעמוד בה, אז לא גוזרים מראש גזירה כזאת. ומיום שפשטה מלכות הרשע שגוזרת עלינו גזירות רעות וקשות ומבטלת ממנו תורה ומצוות, ואין מנחת אותנו להיכנס לשבוע הבן. שבוע הבן זה אחרי שבוע ימים יש ברית מילה, אז הגויים היו גוזרים לאסור ברית מילה. המילים הבאות אפשר לדון אם יש לגרוס אותם או לא, אבל כתוב פה בגרסה שלנו ואמרי לה לישוע הבן. מה זה ישוע הבן? יש מחלוקת רשי ורבינו תם במסכת בבא קמא דף פ'. לפי רשי זה פדיון הבן או סעודת פדיון הבן, אז הם גזרו לא לקיים את זה. דין הוא שנגזור על עצמנו, מאחר שאם אנחנו נוליד לא נוכל לקיים את המצוות האלו כמו ברית מילה, אז הדין אומר, כוונה שוב פעם, ההיגיון או הסברה אומר שנגזור על עצמנו שלא לישא אישה ולהוליד בנים. ונמצא זרעו של אברהם אבינו קלה מאליו. זאת אומרת, במקום שנוליד בנים ונעבור עבירה ולא למול אותם, בוא לא נתחתן, ואז לא יהיה ילודה, ואז, ועם הזמן לא יהיה המשך לעם ישראל. זה מה שההיגיון היה אומר, שלא להכניס את עצמנו למצב של עבירה, אלא הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. אי אפשר לגזור גזרה כזאת, גזרה כזאת שאתה יודע מראש אנשים לא יקשיבו לו בכלל. יש הרבה חומר פה למחשבה ולעיין ולהסביר, וזה כבר מעבר נגיד לתחום של השיעור שלנו, אבל בכל זאת ראוי לכל אחד ואחד להתבונן על על המחשבות האלו. ובזה אנחנו זוכים לסיים את פרק שלישי, פרק ארוך, פרק חזקת הבתים, ובתקווה שבעזרת השם נמשיך בפרק רביעי. עד כאן שיעורנו להיום.